ಮಾಡಿದಲೇಸ್ שלום ומבורכת לכל המאזינים, מכילה על ההשתהות, תודתי לארגון ידידים בראשות מר ישראל אלמסי, שבזכותם הצלחתי להגיע, אם כי באיחור קל אל השידור. תוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה השונים, על פסיקתה וסייעת הדשמי הלכה למעשה. שבועיים שאנחנו פרענו פריאת בעל חוב מצווה, וענינו בחסד השם על שאלות רבות שהצטברו, למדנו ביחד מימי הפורים הבאים עלינו לטובה. וכעת אנחנו חוזרים בשידור חי, הציבור מוזמן לשאול את שאלותיו בהלכה, בדין ובמנהג, נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל. ושוב, מתנצלים על האיחור, ונפתח במי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, בעבור שאנו תפילה בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמח ורמש, שסגידם בתוך שאר חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, יברך וישמור וינצור את כל השבויים והשבויות בתוך שער אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה בעבור שהקהל מתפלל בעבורם. קדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות ומוסרותיהם מנתק וממצוקותיהם יושיעם וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, ידעו לעדינו חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ויקוים בהם מקרא שכתוב, ובדויי הדינו ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את חיילינו וכל העוסקים בביטחון עמנו, ייתן הדינו את אויבינו הנקמים עלינו, ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה, ויקוים בהם הכתוב, כי עדינו אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה, הוסיפו חלקם ובין מתחת ליבשה. המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. השתג בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
נמצאים אנחנו בחודש אדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. סוף מסכת תענית. ביוד ג' לחודש בשנה רגילה, ובשנה הנוכחית שיום הפורים חל ביום ראשון, לפרוזים ולמוקפים ביום שני, מקדימים את התענית ליום חמישי. יש צום שנקרא תענית אסתר, הוא לא מופיע לא בנביאים. הנביא זכריה מונה רק ארבעה צומות, י"ז בתמוז, תשעה באב, צום גדליה ועשרה בטבת. תענית אסתר גם לא מופיעה בגמרא. למדו הראשונים הגאונים מכך שביוד ג' היה יום קהילה לכל, להיקהל ולעמוד על נפשם. וכשהיו יוצאים למלחמה, כתוב במחילתה, היו צמים, כמו שכתוב אצל משה רבינו עליו השלום במלחמת עמלק. לכן זכר לכך גם אנחנו צמים. מעבר לכך, במגילת תענית כתוב לא לצום ולהתענות לפני פורים. ולכן לכאורה אסור לצום בתענית אסתר בשנה רגילה שהצום סמוד ליום הפורים. אבל חז"ל אמרו במסכת ראש השנה שביטלו את מגילת תענית בגלל ריבוי הצרות. לכן אנחנו כן צמים. אכן, בעל הפרי חדש, רבה של ירושלים, מסיק להלכה שבירושלים באמת פטורים מצום תענית אסתר. ומדוע? בגלל מגילת תענית האמורה. נכון שגם הוא אומר שהמנהג לא כך גם בירושלים, אבל מכל זה נבין שזה צום קל מבחינה הלכתית. כהגדרת מרן הרמ"א בסימן תרפ"ו, שתענית זו, תענית הנקראת תענית אסתר, היא לא תענית חובה. ומכאן נסיק להלכה. שבוע הבא, ביום חמישי, תענית אסתר, כל אישה בהיריון, לא משנה באיזה חודש, כשנודע לה שהיא מעוברת, היא לא צמה את צום תענית אסתר, גם אם היא מרגישה מצוין. גם אם בצום הקודם ובאופן כללי צמה מצוין, מעולה, לא תקנו לה את הצום. הצום תענית אסתר לא תוקן לנשים בהיריון, ולכן היא לא צריכה להשלים אותו, ואם היא צמה, זו חומרה מיותרת ואף מסוכנת. זו הכרעת בעל הישועות יעקב. כך הוא מפרש שגם מרן הרמ"א פוסק, זו כוונת מרן הרמ"א, שכל אישה מעוברת היא נחשבת בגדר מצטערת. גם אישה שמניקה עד שנתיים מהלידה, הנקה מלאה, היא פטורה מעצום. הכרעתו של המערשם בשם הכנסת יחזקאל, רבה של דש, שאפילו אם אישה לא מניקה, כל עוד שלא עברו שנתיים מהלידה, יש לה שמי נקת והיא פטורה מעצום. כי מרן ביורה דעה כותב שעד שנתיים מהלידה היא נחשבת עדיין אישה יולדת. לכן אישה אחרי לידה, כל עוד שהיא לא התחזקה כראוי והיא חלושה, אפילו שהיא לא מניקה, וכל שכן אם היא מניקה, היא פטורה לחלוטין מעצום, ואסור לה להחמיר על עצמה. וחובת בעלה לשמור עליה שתאכל ותשתה כל צורכה. אדם חולה, גם חולה שאין בו סכנה, לדוגמה מיגרנות קשות שמגיעות כתוצאה מצום, דלקות פנימיות, דלקת ריאות וכדומה, גם שפעת חריפה, כאב עיניים חזק, כותב מרן הרמ"א, כולם פטורים מהצום. נכון שבתשעה באב אנחנו מחמירים מאוד, אבל בתענית אסתר כאמור שהיא לא חובה, והיא תקנה שלא כתובה בדברי קבלה, דברי נביאים ולא בגמרא, לכן כל חולי שיש בו כאב וחולשה גדולה, לא תקנו בעצם את הצום. מספר הערות שנשלחו, האם יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים במה שנותנים לרבה בתלמוד תורה מעטפה עם כסף? הערוך השולחן כותב שהרבה טועים בעניין הזה. הכלל שמנחה אותנו שכל דבר שהוא התחייבות, כל דבר שהוא קבוע, גם אם המקבל הוא אני, לא יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים. כי הרי נהוג לתת להם. ואם אני לא אתן, זה משונה. אז זו כמין התחייבות לא מעוגנת. בזה לא יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים. מבקשים להרחיב, אנחנו נפנה אל מאזינים, תכף ניגע בשאלה האם צריך לתת מתנות לאביונים דווקא בו ביום, כמו שמפרסמים הרבה עמותות וקרנות צדקה. זו מחלוקת מאוד גדולה בין הפוסקים, וכבר נתייחס אליה. אנחנו נצא כעת למאזינים וכבר נתייחס לשאלה החשובה הזאת. ערב שבת שלום מבורכת למאזין ומכילה שוב על ההמתנה. בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה על התוכנית, אנחנו נהנים כל ערב שבת. רציתי לשאול, אדם מוכר שהוא חייב את הצבב, והוא נוסע ביום י' ד', כמובן אחרי עלות השחר ואחרי הזריחה, לצעוד ביחד עם אנשים פרוזים.
כן.
האם הוא יוכל להגיד את המעל הניסים בברכת המזון, כי לכאורה זו סעודה שכל כולה לכבוד סעודת פורים, וכידוע שגם הפרוז אין לו חובה לאכול לחם, הוא אומר הניסים. גם הוא יוכל ארבע סעודות של לחם במהלך היום, בכל אחת מהם יגיד הניסים. כלומר, זה לא קשור דווקא לגדר החיוב, זה קשור לעצם זה שהסעודה לכבוד פורים. אז אולי גם אותו מוקף שלא מחויב
הערה מצוינת וחשובה. בספר פורים המשולש לגאון הרב דביליצקי, זכר צדיק לברכה, ספר שהוא מאוד יסודי ברוב הדינים של מוקף ופרוז, הוא שם דן בדבר בתחילת הספר, וגם בשו"ת מנחת יצחק בחלק האחרון, סליחה, חלק י' הוא דן בדבר. ההכרעה שלהם שאפשר לומר על הניסים בתפילה באלוקי נצור, ובברכת המזון בהרחמן. לגבי השאלה גופה, ברכת המזון בהרחמן, אבל לא לומר את על הניסים בתוך הסעודה בברכת ההודעה. אלא לומר אותה והרחמן, הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. כשאנחנו אומרים כמו שעשה לאבותינו, נכון, חלק מאבותינו לא היו נמצאים בערי המוקפים, היו נמצאים בערי הפרוזות. וכמו שאמרתם, אני נמצא כעת בסעודה, שכל הסעודה הזאת היא עבור סעודת פורים, ולכן נטלו ידיים, אם כי לאכול לחם בסעודת פורים, הזכרנו בשבוע שעבר, דנו הפוסקים, האם יש בזה חיוב או אין בזה חיוב, אבל מכיוון שנטלתי ידיים לכבוד הסעודה, אני כן יכול לבוא ולומר את בסוף ברכת המזון בהרחמן, אני יכול להגיד הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
תודה רבה הרב.
תודה לכם, ושנזכה לימי ששון ושמחה. ברוכים, ברוכים תהיו. נתייחס רגע אחד להערה הזאת, מבקשים איתנו רגע להתייחס לשאלה שרבים מקפידים לתת מתנות לאביונים דווקא בו ביום. המחלוקת היא לא רק שהמתנות לאביונים יגיעו לעני קודם הפורים או ביום הפורים, אלא עצם זה שהנותן לא נותן בפועל ביום הפורים עצמו, זה כבר לדעתם חסרון במצווה. ניתן דוגמה. אדם ששולח מעטפה עם כסף, לא עם צ'ק, עם כסף, שאפשר ללכת ולקנות. עם כסף הוא שולח מעטפה לעני, ועני יקבל את המעטפה ביום הפורים. עדיין לדעתם יש חיסרון במצווה. למה? כי הנתינה, מתנות לאביונים, הנתינה נעשתה לפני הפורים. אבל ההלכה אנחנו מכריעים שאם השימוש במתנה ייעשה ביום פורים עצמו, אז אפילו אם המתנה הגיעה קודם הפורים, לא רק שהיא נשלחה קודם פורים, גם הגיעה בפועל קודם פורים, יוצאים ידי חובה כי השימוש במתנה נעשה בפורים עצמו. כך אנחנו נוהגים הלכה למעשה, עמותת איש צדיק היה על שם הסבא קדישא רבי אריה לוין, אנחנו דואגים שזה יגיע לפני פורים כדי שבפורים עצמו יוכלו להשתמש בכסף. כך באמת המשמעות דברי המאור שהביא מרן הביאור הלכה, שכל החשש לתת מתנות לאביונים קודם פורים זה שמה הם יוכלו את המתנה קודם פורים, אבל אם הוא מתנה במפורש עם העני או אומר אני בפועל יודע שאני נהנה מהמתנה רק בפורים, הוא יוצא ידי חובה. זו כאמור פסיקת רוב הפוסקים, המארי אסד, החלקת יעקב ועוד. רק כן שצריך לרגע לצטט מהחלקת יעקב שכל האחרונים ציטטו ממנו, שהוא מדייק מהפירוש המשניות לרמב״ם, התוספות יום טוב ועוד, שכבר מי"א אדר אפשר לשלוח מתנות לאביונים. לדעתו של החלקת יעקב, אפשרי גם לשלוח החל מתחילת ראש חודש אדר, כי כתוב החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. אז לשלוח, אפשר לשלוח כבר מתחילת החודש. על כל פנים י"א, אבל צריך להתנות, או שנדע במפורש, שהשימוש בדבר נעשה בפורים. צריך להוסיף עוד עניין לחוץ, שלפעמים מגיע גבי צדקה, או תת וכדומה, שהם אומרים שהם ייתנו את המתנות לאביונים בו ביום. אומר המארי אסד, הם קיבלו את הכסף עבור העני. הרי אתם גבי צדקה. אתם תת שמגיע מהישיבה. כשאתם מגיעים לפני פורים, אתם יד ארוכה של העני. אז זה נחשב שהעני כבר קיבל את המתנה. אפילו אם הכסף בפועל יבוא אליו אחרי פורים, עדיין אני מחשיב אותו כמו יד העני עצמו. זאת אומרת, כשמגיע תת ונכנס ומבקש צדקה, מגיע גבי צדקה, כשנתתי לו, העני קיבל. יכול להיות שמתנו את זה אחרי פורים, יד העני נחשבת כיד הגבי, וממילא הוא קיבל את זה עכשיו. צריך לדעת אבל שיש לזה תנאי, שאני ידע שמתרימים עבורו. אם אין לו שמחה מהנתינה, והוא לא יודע מזה, אז כתבו האחרונים שוודאי שבמקרה שכזה, לא יוצאים ידי חובה. כל מה שאנחנו עסקינן, זה אך ורק שאני יודע על הדבר, וכשאני יודע על הדבר, אז הדבר נכון. אני מתפרנס מנגינה. האם מותר לי לנגן בפורים כשאני ב-30 על אחותי עליה השלום? מותר. ככה פוסק הפתחי תשובה, הוא מביא בשם סקן אהרון, רב אהרון וולקין. הוא אומר, לקרובים מותר אחרי השיבה, ולהורים מותר אחרי ה-30. ולכן באמת הדבר מותר הלכה למעשה. עוד מספר שאלות שנשלחים דרך האתר. שואלים, האם מותר לעשות אירוסין בפורים? מרן השולחן ערוך פסק שמותר להתחתן בפורים. לא ניכנס לכל הפולמוס. המשנה ברורה כותב שמותר לעשות פדיון הבן, כמובן ברית מילה, שבזה לא שייך לומר שלא מערבים שמחה בשמחה. אז ודאי שמותר לעשות סעודת אירוסין לכתחילה. כמו שכותב בתשובות והנהגות מהגייבד של ירושלים, הרב שטרנבוט, שסעודת פורים עצמה יכולה להיות סעודת בר מצווה. כן צריך להוסיף לעניות דעתי, להוסיף איזה מאכל, שהמאכל הזה יהיה מאכל נוסף מעבר לזה. עוד מספר שאלות. אני סובל מאוד מצינון, והרבה פעמים באמצע התפילה אני נוגע באף. האם כל פעם אני צריך לרוץ ליטול ידיים? מעיקר הדין כן, אתה מחויב. לכן תשתמש בטישו ותיזהר לא להתלכלך. ב-18 שאסור לזוז, תנקה את הידיים בשולחן משני הצדדים, ובסיום 18 אם נגעת בצועת האף, צריך לשטוף את הידיים. אם הדבר קשה לך, שכל הזמן אתה צריך לרוץ איתו לידיים, והצינון הוא מאוד לח. וזה אפשר להקל כמו דעת האשל אברהם, שהוא כותב שדי בכינוח היד בבגד, או במעט רוק, כדי לא לצאת מהריכוז של התפילה. כי הוא כותב שלא בזה הסכינן. כשאנחנו עוסקים בצועה לחה, הוא כותב שבזה אפשר באמת להקל. שאלות נוספות לגבי ההבאה של קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה. זה מאוד מאוד מפריע וזה לוקח את הריכוז. האם יותר נכון לבוא ולומר שלא יבואו? שאלה נוספת, האם אדם שיש לו מכשיר שמיעה יכול להיות בעל קורא? דיברנו על זה בהרחבה לפני שבועיים, אבל נתייחס קודם כל לגיל קטן לחינוך בקריאת מגילה. נכון שמרן השולחן ערוך כתב שמנהג טוב להביא ילדים וילדות לשמוע מקרא מגילה. הביאור הלכה מסביר שהכוונה ילדים שהגיעו לגיל חינוך. זאת אומרת מעל גיל 6 או מעל 7, אבל פחות מגיל חינוך אין חיוב להביא לבית כנסת ולחנך אותם בקריאת מגילה. כי הם לא הגיעו לגיל חינוך. אז לכאורה, זו כוונת המחבר, כמו שכותב הביאור הלכה. אבל היו שחלקו. החלקת יעקב כותב שלכאורה, גם קטנים וקטנות שלא הגיעו לגיל חינוך, כוונת השולחן ערוך להביא אותם לבית הכנסת, שישמעו קריאת מגילה. כי בקטנים שהגיעו לחינוך יש חיוב להביא אותם. זה לא רק מנהג טוב, אלא זה מצד ברוב עם הדרת מלך. אבל ודאי שהכוונה לא לקטנים מדי שמבלבלים את הריכוז של כולם. גם קטן שהגיע לחינוך, מאוד קשה לו לשבת ולשמוע את כל הקריאה, בלי שהוא יפנה את הדעה שלו לדברים אחרים. והרי אם חיסר שומע אפילו מילה אחת, לא יוצאים ידי חובה. ובכל זאת צריכים לחנך אותו. נכון שברור לנו שהוא לא יצליח להתרכז בהכל, אבל אנחנו מחנכים אותו כן, שישב ליד ויקשיב וישמע את קריאת המגילה, ובזה כן יוצאים ידי חובת חינוך. האם נכון שגבינה קשה צריך להמתין בה 6 שעות, ומה ההגדרה של גבינה קשה? דיברנו כמה פעמים על הדבר, שגבינה קשה הכוונה היא גבינה שצריך לגרד אותה. גבינה שהיא נכנסת בין השיניים. זה החומרה שכותב המהר"ל מרוטנבורג, שלכן צריך להמתין. אבל גבינה שהיא לא קשה, והיא גבינה רכה, אז מעיקר הדין אין צורך להמתין ב6 שעות. רק צריך לראות באמת שאין בין השיניים חתיכות של גבינה, למי שיש לו רווחים גדולים לדוגמה בין השיניים. כל החומרה של גבינה קשה זה גבינה שצריך לגרד אותה. האם נכון שאישה ספרדית אסור לה לברך שהחיינו, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה? בוודאי שלא. ודאי שאישה יכולה לברך שהחיינו. נכון שהברכה של השהחיינו היא על, זה על דבר שהזמן גורם אותו, לדוגמה פריונתי, אבל זה לא נחשב מצוות עשה שהזמן גרמה. זה לא מכוח הזמן, זה מכוח המציאות. כך למיטב זיכרוני כותב רבי שלמה קלוגר, כותב את הדברים, שאין בזה עניין של מצוות עשה שהזמן גרמה, לכן גם אישה ספרדית שלא מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה יכולה לברך לכתחילה. האם אפשר שסבא יברך ברוך שפטרנו כי האבא נפטר, או שעדיף שהאימא תברך? המהרש"ם דן בשאלה הזאת, והוא סובר שעדיף שהסבא יברך, לא האימא, בלי שם ומלכות. למעשה כיום אף אחד לא מברך ברכת ברוך שפטרנו עם שם ומלכות. אז ממילא בכל מקרה לא מברכים עם שם מלכות, אז הסבא יברך ברוך שפטרנו, שפטרנו מעונשו של הזה. אבל לא האמא. למה האמא? פרי מגדים כותב בהרחבה שהאמא לא יכולה לברך ברוך שפטרנו מעונשו של זה, כי העונש של הילד הוא על הכתפיים דווקא של האבא המחנך. כך כותב הפרי מגדים הלכה למעשה. איפה כתוב שאסור להיות על קבר אחד פעמיים ביום? צוואת רבי יהודה חסיד, מרן המשנה ברורה מביא את זה בסימן תף קוף פי א', מלכות ערב ראש השנה, כותב הלכה למעשה שלא ללכת פעמיים לאותו, פעמיים לקבר באותו יום. מה הסיבה לזה? אינני יודע. בחדר השירותים יש לנו כמין מוט עם קפיץ שמוצאים ומכניסים ותולים עליו טישו. האם יש בזה איסור של סותר ובונה? אז נחלקו בזה האחרונים. ראיתי שמביאים בשם דודי סקני מרן הרב אלישיב שיש בזה סותר ובונה. ומרן רב שלמה זלמן אוירבך מתיר את זה לכתחילה. לכאורה בסימן שין י' ג' מרן פוסק שקנה שמותקן לנעול אין בו איסור בונה, כי הוא מחובר לבניין רק בשעת הנעילה. כשפותחים את הדלת מורידים אותו, לכן הוא נידון ככלי בפני עצמו. אז לכאורה מה שונה המוט ממה שנפסק בשולחן ערוך? לכאורה היינו אח. אז מרן רב שלמה זלמן אוירבך דבריו נתמכים על דברי מרן השולחן ערוך, שלכאורה אין בזה סותר ובונה. כל שבת אני מכוון שעון שהפלטה תחבה בלילה. האם מותר להוציא את התקע מהשקע? אז לכאורה זו שאלה שמחולקת לשניים. מצד איסור בונה וסותר, בספר שמירת שבת כלכתה הוא כותב שאין בזה חשש בכלל. כי אין דעת בני אדם שהתקע יהיה חלק מהקיר, גם אם התקע נמצא שם זמן רב. מה שכתוב שפקק של חלון נחשב כחלון, הכוונה כי פקק החלון נראה כמו חלק מהחלון. המחשבה שצריך לחשוב זה לגבי סגירת מעגל חשמלי, כי סתירת מעגל חשמלי דינו כסותר, אבל זה רק שהחשמל מחובר, כאן החשמל מנותק, לכן גם לדעת מהר"ן החזוניש אין עניין של סתירה. אבל הוציא את השקע רק לאחר יד, עם המרפק ולדוגמה, כי התקע זה כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו רק כלאחר יד, לצורך חולה, גם חולה שאין בו סכנה או תינוק, מותר להחזיר את התקע לשקע בזמן שהוא לא מופעל. כי הרי התירו גרם הדלקה לצורך חולה שאין בו סכנה, אבל להיזהר שאין בכלל זרם בשקע בזמן הזה. לדוגמה, תקעים שתחובים בתוך שעון שבת, שהוא מחבא את החשמל לגמרי, מותר לצורך חולה שאין בו סכנה או תינוק להחזיר את השקע בשינוי את התקע מכילה לשקע, ואז הוא ידלק בהמשך. לגבי להוציא, כאמור מותר, בזמן שאין חשמל, אבל לעשות את זה בשינוי, ומצד בונה וסותר, אין לזה מקום, ומצד מעגל חשמלי, אין את חשמל, שאנחנו סותרים מעגל. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אל המאזינים, מבקשים להקדיש את דברי התורה שנאמרו ושיאמרו לעילוי נשמתו של אותו יהודי יקר, השם ינקום דמו, שנהרג היום, מר מויאל, אם אפשר בבקשה לומר לנו את השם הפרטי שלו, אנחנו אורי מויאל, קדוש ברוך הוא ינקום נקמת דם עבדיו השפוך. במותו ציווה את החיים, נאבק בגבורה, כן לקמות השם, כן לקמות הופיע, יאמר לצרותינו די. שואלים, האם חיילים שמשרתים ברצועה צריכים לקרוא את המגילה בתתוו בלא ברכה? יש בדבר בלבול וערבוב. אין בדבר בלבול וערבוב, כבר התייחסו לדבר הפוסקים והסבירו שקוראים רק בי"ד ובתתוו, לא קוראים את המגילה ברצועה בכלל, גם בלי ברכה. ראשית כל, אין היום יישוב יהודי ברצועת עזה. מה שמדובר על העתיד איננו יודעים. כיום אין יישוב יהודי מסודר ברצועת עזה. אז כתוב בירושלמי שכרך של גויים שלא מיושב ביהודים, גם אם היה מוקף חומה מימות יהושע בן נון, קוראים בו בי"ד בלבד. הרי גם יש כמה וכמה תנאים, צריך 10 בטלנים כדי לקרוא את המגילה ביום תתוו, וגם לא ברור איפה בעזה זה נחשב לעיר ספק מוקפת חומה, העיר עזה עצמה, מה שקרוב אליה, ולכן ודאי שלהלכה למעשה אין צורך לקרוא בתתוו, אלא רק בי"ד עם ברכה, בתתוו בכלל אין צורך לקרוא. אני גבאי בבית כנסת בפתח תקווה, ותמיד אני צועק שנותנים לילדים להחזיק ספר תורה. ראוי להתריע בדבר. בספר שער אפרים, וכך כתוב במשנה ברורה, שאסור לתת ספר תורה לנער שאין בו דעת, שהוא לא ידע להיזהר בכבוד הספר. ילד בן דעת מותר לתת, אבל ילד שהוא לא בן דעת, הוא לא ידע להיזהר בכבוד הספר. בהגעות שמה, נקרא הגעות פתחי שערים, הוא כן מצדיק את מנהג העולם לתת לקטן להחזיק את הספר תורה, ופוק חזים מי עם הדבר. הציבור כן נותן לילד, והילד כן מחזיק את הספר תורה. לעניות דעתנו זה לא ראוי, משתי סיבות. א' כל, הוא לא יודע מספיק את ערך קדושת הספר, ושתיים, יש חשש שאולי אין לו גוף נקי, אולי לא ישמור את הגוף בתארה, ואז נמצא פוגם בכבוד הספר. עוד שאלה באותו עניין, האם מותר לחלוץ תפילין כשיש ספר תורה בחוץ? תפילין של יד מותר, תפילין של ראש רק מתחת לתלית, כדי לא לגלות את הראש שלו לפני הספר תורה. כמובן שהכוונה כשהספר תורה פתוח ומגולה, ספר תורה סגור, מותר גם תפילין של ראש, גם אם לרגע אני מגלה את ראשי ואומר מרים את הכיפה. מה המקור ללימוד בליל שישי? כך כתוב בספר אור צדיקים של המעריב הפרש, יסוד בשורש העבודה, שזה תיקון גדול. האם מותר לי לקחת כסף למוסד ציבורי ממחלל שבת בפרסיה? זו שאלה חמורה. המגן אברהם והמשנה ברורה כתבו שדינו של מחלל שבת בפרסיה כמו דין של מומר. אסור לקבל מנות צדקה. הפרי מגדים כותב שדווקא עובד עבודה זרה אסור לקבל, אבל מחלל שבת מותר. לכן המקל יש לו על מי לסמוך. רק צריך להיזהר מכל מיני נותני צדקה שיש להם מטרה, והמטרה שלהם היא כדי להביא הנוצרים אוונגליסטים, להביא חס ושלום את האמונה הטיפלה שלה, שלהם אלינו, וצריך מאוד להיזהר מהם, כי הצדקה שלהם מעכבת את הגאולה, כמו שכתוב ביבוש קצירת ישברנו. אני אבל לצערי, האם מותר לי להגיד תהילים? מותר. היו שאסרו הדרך החיים, אבל להלכה אנחנו פוסקים שאבל כן בהחלט יכול לומר תהילים, כך כותב מרן הפרי מגדים, הלכה למעשה. אדם שלוקח תלית, שהתלית הזאת היא תלית הקהל, איך לנהוג מצד הברכה? נכון שהפוסקים, הפרי מגדים, והמרן הבן איש חי ועוד, והמקור בכלל נמצא בראשונים, במורדכי, שהוא כותב שתליתות של קהל זה תליתות שכולם שותפים בהם. אז לכן גם לאלה שסוברים שלא מברכים על תלית שאולה, לכאורה הם יודו שעל תלית הקהל כן צריך לברך. אבל למעשה אנחנו לא פוסקים ככה, לא נהוג ככה. אם מברכים שמתעטפים רק בשביל כבוד הציבור, אדם שעובר לפני עמוד התפילה, אדם שעולה לתורה, כהן שעולה לדוכן, כל אדם שלובש תלית מהבית הכנסת לפני שהוא מתכבד בסנדקאות וכדומה, אז מכל המקרים האלה נהוג אלמה לא לברך. ורק כשהוא מתעטף כשהכוונה שלו לצורך מצווה ציצית, אז הוא מברך. לדוגמה, אין לו את התלית, והוא לוקח את תלית הקהל, הוא רוצה להתפלל את השחרית. אז נהוג כן לברך. מה הסיבה לזה? אז מרן רבי שלמה זלמן אוירבך מסביר בספר הנפלא, הלכות שלמה, כמו שכותב המשנה ברורה, שמי שמתעטף בתלית לצורך כבוד הציבור באלמה, זה לא נחשב אשר תחסה בה. זה לא עטיפה שמחייבת ציצית. לכם גם לא מקפידים לעיין ולבדוק בציצית של תלית הקהל, כי זה רק לכבוד הציבור. אבל ירא שמיים, לפני שהוא מתעטף בתלית, שיפקיר את חלקו בתלית, זאת אומרת, את החלק של השותפות שלו, ואז אין לא חל חיוב ברכה על העיתוף. זה לכאורה עיצה יוצאת מן הכלל שכתוב בשם רבי משה פיינשטיין. התודה והברכה המפיק ולטכנאי המסורים, שנזכה שהימים האלו נזכרים ונעשים כימי שמחה וגאולה. ערב שבת שלום ומבורכת.